איזה תוקף יש לה...
למה?
לפסיקה שאלת עליו, שאלת אותו, אבל...
יש תוקף, בוודאי.
בסדר, אני אומר, שוב, למדת ונראה לך אחרת, אפשר או...
לא, אתה עוד לא פוסק. למדת ונראה לך אחרת, שאל פוסק. כשתהיה פוסק, נדבר. לא, זה הלכה פשוטה. אתה עדיין לא פוסק, אתה בסך הכל תלמיד. הלוואי תלמיד. אפילו יש כאלה שהם לומדים כמה שנים ועדיין לא הגיעו לגדר תלמיד. יש מי שאומר, אני תלמיד של פלוני. אתה תלמיד של פלוני. אתה בקושי ישבת אצלו שנתיים, איך תלמיד שלו? כדי להיות תלמיד שלו, אתה צריך לשבת 10-20 שנה, ואין אדם עומד על דברי רבו, אלא אחרי 40 שנה. עכשיו אני מבין מה אמר הרב. אז עכשיו אני מתחיל להבין, מה אמרה הגננת. עברו 40 שנה מאז.
אתה מבין? אני שואל את הרב שאלה. אחרי זה אני ראיתי את זה בשוט של הרב עובדיה, הרב עובדיה אמר, זה פסק אחרת.
מי הרב שלך? את מי אתה שואל הלכות?
בדרך כלל יש לי רב שהוא... רב
לא, 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 אתה לא צריך לענות לי, לא שואל אישית מי. יש לך איקס או הרב שלך, נכון? יפה. מה שאומר הרב שלך, תעשה. יש שאלה נוספת, היא בגדרים האלה, האם אני יכול לבחור רב לנושאים שונים. מה הגדר של עשה לך רב? אתה יכול לראות את הדבר הזה... בשו"ת עשה לך רב של הרב חיים דוד הלוי, הוא מביא תשובה ארוכה לגבי מה פירוש עשה לך רב, מה הגדר הזה של עשה לך רב. הוא מביא, יש כמה גדרים, אני אפילו פעם נתתי אז שיעור עם לימוד עצמי גם ככה בית מדרש באמצע, זה 3 שעות כאלה של כזה סדנה כזאת, לימוד של מה פירוש עשה לך רב, מה הגדר, מה התוקף של מישהו שקובע לעצמו. אז יש בזה דיון, וזה לא דבר מוחלט, וזה לא דבר פסוק וברור. יש רבו מובהק, יש לא מובהק. בכל מקרה, דבר אחד כן ברור. אם יש לך רב, ושאלת אותו שאלה וענה לך, ואחר כך הסתכלת בספר וראית משהו אחר, אדם חי חשוב יותר ממאה ספרים. מי אמר את זה? רבי יוחנן, אני בבלה את טיפשאי. רבי יוחנן תמיד היה לו נגד הבבלים. החם העיראקי. היה לו נגד הבבלים. מה הוא אמר? אני בבלה את טיפשאי. יש לו כמה דברים כאלה, אני בבלה את טיפשאי. אך לנעמה בנעמה, תמרים כל הזמן, עם לחם. דאמרי מאית לן למעבד. לא אוהב ללכת לבתי אבל של בבלים, למה? מה יש לנו לעשות? כאילו, מה לך מה לעשות היית עושה? מי אתה? איזה מדבר זה? עכשיו, דבר אחד שאומר, זה קמה מקם מספר תורה, ולא קמה מקם מתעמיד חכם. רואים ספר תורה רק נכנס בית הכנסת, פתחו את הארון קודש, קפצו, נעמדו אנשים, אתה מכיר את זה? אבל נכנס תעמיד חכם, כולם על יושבם, לא על עומדם. נכון? אז זה אומר, אני בבלה את טיפשאי. זה קמה מקם ספר תורה, ולא קמה מקם מתעמיד חכם. למה? תעמיד חכם זה ספר תורה מהלך, ספר תורה. עם כל הכבוד לספר תורה, זה לא חי. אז לכן תמיד פגישה עם רב, לימוד עם רב, הוא שווה 10 מונים יותר מאשר לימוד בספר. פגישה עם הרב. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מקפיד. כל פעם שהיה מזכיר איזשהו רב, תלמיד חכם, ספר, תמיד נותן סיפור, כמה מילים, על אותו רב שכתב את הספר. הרשב"א, משנה ברורה, משנה ברורה, רב חיים, וולוז'ין, כל אחד סיפור. למה? אני לא נפגש עם טקסטים תלמודיים, מקראיים, תשובתיים, ספרותיים וכו'. אני נפגש עם האדם. אני נפגש עם הנפש. לימוד תורה זה נפש. לימוד תורה זה לא לימוד אינטלקטואלי של ידיעות מסוימות, החולקות זו על זו וננסה לגשר ביניהם בבוררות או בגישור. זה לא כך. לימוד תורה זה התחברות. לכן אדם לומד תורה, לא רק במקום של ליבו חפץ מבחינת הספר, אלא גם אצל מי. וכשרב מלמד, הוא בעצם מלמד את עצמו. זהו. התחברת? שכוח. לא התחברת? אז יש אנשים שמתחברים לתרגילים מסוימים, יש אנשים שמתחברים לאחרים. אמת, כל אחד, מה שקרוב לו יותר. הוא מתחבר אליו, ואם הוא זכה, יתחבר לרב, ולא זכה, ילך לרב אחר, יזכה אצל רב אחר. כל אחד בעניינו. תלוי בנפש שלו. זה הבסיס. אז לכן כשאנחנו מדברים על רב, מדובר פה יותר על פגישה עם אישיות. אישיות התורנית הזאת, אמרה לך מה לעשות. איך אתה יכול לעשות אחרת? אני הזכרתי את זה לפני 3 שבועות. דיברנו, הייתה לנו סוגיה, לא יודע אם מישהו זוכר את זה, הייתה לנו סוגיה לגבי דבר שטיבולו במשקה. נכון? הבאנו דעות כאלה, דעות אחרות וכו'. הלכתי לראש הישיבה, הרב שפירא. ניגשתי אליו. ולמדת האמת, לימדתי שם חינוך שאין כדוגמתו. ניגשתי לשם, יש משנה ברורה, הרי משנה ברורה הפוסק האחרון. ויש חיי אדם. חיי אדם כותב שלא נהגו רק כמה אנשים מיוחדים, חסידים, קדושים. לא נהגו ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה. ובאתי לרב שפירא, לא, יש משנה ברורה, יש חיי אדם. הסתכל עליי. פגשת את החיי אדם, נכון? נפגשת עם החיי אדם. ככה הוא אומר לי, אני נפגשת עם חיי אדם?
מה פתאום? אז רגע, מה התפקיד של הסוף?
שנייה, רגע, רגע. נפגשת עם החיי אדם, נכון? אבל הוא אומר לי, זה נפגשתי עם החיי אדם. הוא אומר, רגע, החיי אדם עומד פה. אתה לא רואה אותו? הוא עומד פה, והוא אומר לך, אתה צודק מה כתוב בספרים, אבל לא נהגו כך. אתה יכול להגיד משהו אחרי שהוא אומר לך, תכלס, לא נהגו כך? נכון, הספרים כותבים. אבל החיי אדם עומד לפניך, אתה פגשת אותו, איפה פגשתי אותו? בספר. תרגיש שנפגשת עם האדם. לא רק יקרום לו חיי אדם, כן? נפגשת עם אותו תמיד חכם, והתמיד חכם הזה אומר לך, לא נהגו. והוא אומר לך, לא נהגו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? הוא שואל. לא נהגו. לא יעזור לך כל הפלפולים, לא יעזור לך שום דבר.
לא מבין מה זה לא נהגו, מה זאת אומרת? זהו. זה אמת, השינגו.
יש בהרבה מקומות פורקחזים היה מדבר, יש הרבה, הרבה גדרים של מנהגים, כן, שהם קובעים.
איזה תוקף יש לי?
תוקף של עם ישראל נהג.
מה זה אומר?
זה אומר שאם עם ישראל נהג, עם ישראל קיבל, עם ישראל לא קיבל, זה מה יש. אתה לא צריך לשנות את המערכות.
אם זה מנהגים של עם הארץ? איזה תוקף יש
לזה
מול האמת?
עזוב, עם הארץ. אתה מדבר פה על... איך אתה בכלל משווה? אתה מדבר פה על תלמיד חכם מהשורה הראשונה, שאומר לך שנהגו שלו, מה הוא מדבר לך על עמי הארצות? נהגו שלו, זה אנשים שמקפידים נהגו שלו.
נהגו, לא נהגו.
לא, זה בדיוק ההבדל. לכן אני אומר שזה ההבדל ביני לבינך. שאותי מעניין עם ישראל. אותי מעניין החי. אותי מעניין המציאות, החיה, הנושמת. הספרים הם חשובים. הנה, אנחנו עכשיו צריכים להתחיל ללמוד דיני חולה בשבת. זה מחלה. להגיד מעניין אותי רק ספרים. זה רופא. הוא מסתכל על ה...
איזה סברה הלכתית זאת ככה נהגו? זה לא סברה הלכתית.
איזה סברה הלכתית? הסברה היא ישראל קדושים. ישראל קדושים. אם עשו משהו, זה זה. אין לעשות. זה מה שעשו. ככה נהגו. יש הרבה דברים כאלה. דרך אגב, גם נגד מרן, כל מיני דברים. ככה נהגו. וכולם ככה עושים. זה לא שיש מישהו שאומר, מרן כתב, כן, מרן כתב נעשה כך. הדוגמה הקלאסית, הפשוטה ביותר שדיברנו עליה פעם, תלית קטן. כותב מרן, סימן ח' סעיף י"ב. חושב. סימן ח' סעיף י"ב, אם אני לא טועה. זה במשנה ברורה בצד ימין למעלה, שורה שנייה או שלישית. אומר השולחן ערוך, עיקר מצוות תלית קטן ללובשו על בגדיו כדי שיראהו ויזכור המצוות תמיד. את מה לשים על הבגדים? את הבגד של התלית הקטן, לא רק את החוטים בחוץ. זה משנה ברורה שאומר חוטים בחוץ. מרן, מה פוסק? כל הבגד על הבגדים. איפה התלית שלך? אני לא רואה אותה, מה? בפנים. מה? בספר כתוב, מרן. ככה נהגו. מה זה דברים אחרים? במה? כתבו להכניס, השו"ת יזכיל עבדי התכוונת, מביא בשם, זה המקור הראשון שיש לנו, השו"ת יזכיל עבדי, הרב עובדיה הדיה, אני רוצה להגיד לך, שבוע שעבר ביום חמישי היה יום האזכרה שלו, נפטר בתשכ"ט. כותב הרב יזכיל עבדי, יש לנו שתי בחינות בעולם, וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים. יש עלמא דאיתגליא ויש עלמא דאיתקסיא. יש עולם הנגלה ויש עולם הנכסה. עולם הנגלה זה תלית גדול כנגד העולם הנגלה, ועולם הנכסה זה תלית קטן, חייב להיות כולו מכוסה. בסדר, יפה מאוד. אבל כתוב בספרים. לא, זה הוא אומר, זה עכשיו, מה זה? זה עכשיו. זה להיפגש עם האדם, תפשין כפתת זה לא הרבה זמן. אני כבר הייתי בכיתה, תפשין כפתת. ברור? כן. אנחנו נפגשים עם מציאות החיים. עם ישראל זה עם החיים, לא עם הספר. רבי יהודה הלוי בכוזרי כותב, עם הספר הוא כינוי גנאי לעם ישראל. זה כינוי, זה כינוי טוב למוסלמים. אנחנו עם החיים, הם עם הספר. ספר זה דבר דומה. אצלנו עם החיים. כן? וחיי העולם נטע בתוכנו. נטיעה מתברכת, יש לה פירות. זה לא קיבוע, זה לא ספר. המוסלמים מתפעלים מזה, או מוכיחים את דתם מזה, כך מביא רבי יהודה הלוי בכוזרי, שיש להם ספר שבן אדם לא יכול לכתוב אותו. כזה ספר מופלא, קוראן. כזה ספר מופלא, לא יודעים לכתוב אותו. שום בן אדם לא יכול, לא יצליח לכתוב ספר כזה. ככה הם מוכיחים שהדת שלהם היא דת האמת. ואנחנו מוכיחים את דת האמת על ידי פגישה עם הבורא. חוויה של פגישה. קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, עשה אותם. פגישה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. הציץ עליו בעל הבירה. אמר לו, זה אני. נכון, חקרת בשכלך, אבל אני הוא זה שבראתי את העולם. אז אברהם היה מאמין כבר. כי ברגע שאדם נפגש, פגישה בלתי אמצעית, אז הוא... שום הוכחות שכליות לא יזיז אותו מה שהוא ראה בעיניים. ואנחנו ראינו בעיניים. כל יום רואים בעיניים. עצם העובדה שאנחנו פה, נולדנו, זה לא פגישה עם הבורא. הכניסו נשמה בגוף. בפגישה. בעזרת השם, יבנה בית המקדש, נראה כל יום 10 ניסים. מינימום. חבר'ה יברחו מבית ספר לשיעור חופשי, במקום לקניון, ילכו לבית המקדש לראות ניסים. רמה אחרת של חיים. טוב, בינתיים אנחנו צריכים להתפלל שזה יגיע. אבל תמיד זה הפגישה, החוויה האישית של האדם. נפגשת עם נותן התורה, איך? וזה אני אומר הרבה פעמים גם לרבנים שפוסקים הלכות. מי הרב שלך? אם אני למדתי מרב, הרב שלי למד מרב, והוא למד מרב, תלמיד של מי אני? של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא. זה ככה. אם אני לומד, עם כל הכבוד לשיעור שאתם רוצים בו עכשיו באינטרנט, אז אני התחלתי מעכשיו. הרגע התחלתי. זה לימוד אחר בכלל. זה תורה שונה לחלוטין. אני לא רק שאני יכול להגיד, אני אעמוד על זה גם. שרוב הלימוד שלנו צריך להיות על ידי לימוד עם רב. נכון, מבחינת הכמות של לימוד גמרא, את הסדר, כמובן, אבל איך אני לומד? איך אני פותח את הדף גמרא? איך אני לומד הלכה? ממי קיבלתי את הכלים? מאישיות, מנפש. ולכן חשוב לדעת איזה רב בוחרים. סליחה. סליחה. וזה היסוד של לימוד תורה. אז זה חיי עולם נטע בתוכנו. אתה צריך ללמוד מרב. בא מישהו ואומר, אני עכשיו פוסק כך. מי הרב שלך? מי התייעצת? מי הוא הרב הגדול שאתה מדבר איתו? ומבחינתך הוא הרב שלך. מה אתה מדבר? יש היום ספרים, יש אינטרנט, אתה יכול לגלוש, אתה יכול לראות את כל המידע על כף יד, על מסך פריזמה, 24. אין בעיה. רחב, שטוח, מה? אין שום בעיה. אבל זה לא תורה. זה לא תורה. כדי שלא תשכח תורה מישראל. הייתה תקופה בעייתית.
תקופה הרבה שבאות התקופה הזאת לא יכלו זה, לא היו מסוגלים להביא בצורה מקריבת.
לא, 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 לא. תראה לאן אתה מגיע. אתה למדת פעם באוניברסיטה? למדת פעם באוניברסיטה?
למה?
זה נשמע ככה. זה כן, אני צודק?
לא, לא בעניינים כאלה.
לא, אבל למדת את זה. כן, רואים. בסדר, לא, אין בעיה, אני רק מנסה לזהות. אתה אמרת רע. אין בעיה, בכל מקרה לשים לב. כל מה שקרה זה שהתחילה גלות. תחפו הצרות, רבו הגלויות. כשאדם נלחם על נפשו, הוא צריך לברוח ממקום למקום, הדבר האחרון שהוא זוכר זה מה הוא למד. הדבר הראשון שהוא זוכר זה מה אני אוכל היום בבוקר, ארוחת בוקר. מלחמת הקיום. כשמגיעים למלחמת הקיום, תורה משתכחת. ראה רבי יהודה הנשיא שתורה עומדת להשתכח מישראל, כי רומאים, נכון? תקופה לא קלה הייתה בעם ישראל, וגזרו על לימוד תורה, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. נפר דבר אחד מהתורה כדי לעשות למען השם, שלא תשתכח תורה מישראל. זה אידיאל? זה לא אידיאל. זה מציאות.
מה זה מציאות של ספרים? אנחנו צריכים ספרים עכשיו.
כי אתה... לא, לא, לא. הרי אנחנו לומדים, מאיפה אני מלמד אותך?
לא, לא, שיהיה הכרע, או ככה, או ככה. כאילו, מה זה, יש שילוב ביניהם בכלל? יש מקום
לשלם? להווה ידוע. הכרע, שחור או לבן, זה ילדותיות. כל אדם שהוא מבוגר, הוא יודע שהעולם מורכב. ואין תשובות של שחור לבן. והרבה פעמים כשאתה בא לרב ושואל אותו הרב, לעשות א' או ב', פתאום הוא ממציא לך ג'. לא קרה לך אף פעם?
אין בעיה.
יפה. זאת אומרת שהחשיבה שלנו היא לא תמיד החשיבה המושלמת, על אף שאנחנו ברוך השם בוגרים, בוגרי וכו'. בכל זאת, יש לנו מה להתקדם, וכל אחד מאיתנו, לא משנה בין כמה הוא. ותשחק ליום האחרון. עד היום האחרון. אמרנו פעם, אדם בגימטריה זה... נו, מדבר.
מה?
מה? אדם. מה? שאלה. ומי לא שואל שאלות? מה שיש בה, זה מה שיש. נכון? קוראים לזה? צרף את המילים, את האותיות. במה? בה, מה? מה שיש בה, זה מה שיש. אדם, תמיד שאלה, תמיד התפתחות, תמיד. מתוך פגישה עם מציאות הבורא, והיא מורכבת. הלוואי שהיינו יכולים, לא יודע אם הלוואי, כן, היה קצת שעמם, אבל היה יותר קל. אז היינו באמת. שהיינו יכולים על כל תשובה לקבל שחור לבן ולהמשיך קדימה. החלטת או לא החלטת? היא טובה או לא טובה?
לא, אני רוצה לדעת, מה?
שמעת אותי?
כן.
החלטת או לא? אני בבעיה. אני כבר יוצא איתה, לא יודע כמה זמן, ו... אני לא יודע מה להחליט. היא מצד אחד כל כך טובה, מצד שני יש כמה בעיות, מצד שלישי... אז תגיד, כן או לא? טוב, בואו.
בשורה התחתונה, זה יוצא כן או לא?
בשורה התחתונה, מה פועל?
איך?
הפגישה, האינטואיציה. זה בשורה התחתונה. זה נקרא השגחה. אתה רואה, זה לא ספר, לא ספר. אתה לא יכול למלא שאלון, 200 שאלות ולפי זה להחליט. אתה לא תמלא אף פעם שאלון ותגיד כן, זוהי. זה פלסטיק. זה נפש. אז זה עזר, זה חומר עזר. זה חומר עזר. בוודאי.
אם יש לנו את המקור, למה צריכים חומר עזר?
כי המקור לא יודע את הכל בעל פה.
זה כבר בעיה אחרת.
בוודאי, מה, אדם מוגבל. עוד פעם, אתה רוצה שאני אלמד אותך הכל בעל פה? איך אני אצליח? אני לא יכול.
אז איך אנחנו מתיימרים?
אני מוגבל. אם הייתי תקופת התנאים המוראים, או תקופות מאוחרות יותר, אנשים מסוימים, מה לעשות שהרב שלך הוא לא כזה? היום אתם יודעים, כל הדור שלנו זה דור של גאונים. חזרנו 1,300 שנה אחורה. כל מודעה רהג. הרב הגאון, ערב פורים, נכון? הרהג, זה יכול להיות הרב הגנב, הרב גזלן, הכל יכול להיות הרהג. אז יש הכל, הכל יש. מה לעשות, אנחנו לא כאלה, מה אני אגיד לך? זה לא ענבה, זה אמת.
אז איך מתאים
את זה? אז זהו, אז זה
המציאות. שהוא לא שלם באידיעות שלו.
כי אם היית יותר מושלם, היית שזה יותר... אין בעיה, אני מקבל. השאלה הפשוטה שלך היא כזאת, מה אתה עושה פה עכשיו בשיעור? זאת אומרת, אתה לומד אצל אדם לא שלם.
לא.
לא, מה, לא חסר רגע, זה האמת. איך אני יכול לקבל? נכון, אתה צודק. היה עדיף שיושב פה עכשיו אדם שלם, גם אני הייתי יושב בצד השני, ומקשיב ממנו, לומד ממנו תורה. אתה צודק, אתה צודק. הלוואי, בוא נתפלל. או שיבוא אדם שלם, או שנזכה להיות שלם. תתפללו עלינו. כן, אבל אתה צריך את הפגישה של מי שיעביר לך את זה. טוב, אנחנו בלכות שבת. אנחנו בלכות שבת. סימן שכ"ח. דרך אגב, כל מה שדיברנו עד עכשיו, יסודות של לימוד ההלכה, או כל לימוד התורה. כל לימוד התורה הוא כזה. אין יסוד יותר מוסד מהדברים האלה. שתורה מועברת מאב לבן, מרב לתלמיד. סימן שין כפחת, עמוד קופסה מרגימה. לשים לב לדבר אחד.
אם הרב יכול, אני רציתי לתקורות,
אם הוא יסתכל בזה קצת. אמרתי לך מקור אחד, שהרב חן יהודה לוי יעשה לך רב, ואני יכול להביא לך, אני עשיתי אז דף מקורות גדול.
נגיד אם אדם שאל שוב, ואני נגיד
שאני צריך
לשאול הרבה שאלות הרבנים.
מה נעשה שעשה?
נראה לי באיזה פרט שבסדר,
הרב ש... אם אני לא טועה, יש כמה ספרים, יש כמה ספרים, בעזרת השם.
אבל זה עד כדי כך שאני...
יש לי את זה אפילו אולי על השולחן.
אני רוצה קצת לזוז מהפסיקה שרב אמר לי, ויש על זה שוטים, בדקתי, ראיתי, ואני לא, אני לא יכול לזוז קצת.
הוא צודק. טוב, לשים לב לדבר אחד. שבת, קודש. שבת אסור לעשות אחת מלמתת אבות מלאכה. אין שום סיבה לחלל שבת בשבת. זאת אומרת, לכאורה, אין לחלל שבת. אלא, שיש לנו פסוק שאומר, שצריך לעשות את כל מצוות השם, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. לומדים חכמים מהביטוי הזה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. כי רצון הבורא קיום העולם. ולכן יש שלוש עבירות, מצוות לא תעשה, כן? עבירות, שאסור לעשות אותם גם אם האדם ימות. מדוע? כי אין בשלושת הדברים האלה קיום העולם אלא חורבנו. כל שאר המצוות, אדם שנתקל במציאות של קיום חיים מול מצוות, יעבור על המצוות, יקיים את חייו. שלוש עבירות, שלוש מצוות לא תעשה, הם נוגדות את קיום העולם. ברגע שעשינו אותם, עברנו על המשכיות ותיקון העולם, עדיף לא לחיות מאשר לעבור עליהם. מה הם שלושת המצוות, האיסורים האלה? שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. ולפי הסדר ההפוך, עבודה זרה. אנחנו מדברים על אי ידיעת הבורא, זאת אומרת, אין הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אתה אומר שאין הקדוש ברוך הוא בעולם, מה כל החיים שלך? אין חיים. מה שווה? שתעבוד עבודה זרה, ואחר כך תחיה. ברגע שאתה עובד עבודה זרה, בעצם אמרת, אין עולם. אין הקדוש ברוך הוא, אם אין הקדוש ברוך הוא, אין עולם. אם אתה אומר כך, אם אין עולם, אין לך סיבה לחיות. שפיכות דמים, אתה הולך לקצץ בעולם. אתה רוצה לחיות בזכות זה שתהרוג מישהו אחר. מה אדם יחסה מכתפי? מה פתאום אדם שחי יותר אדום משל השני? יש לך אדם כחול? לא. זאת אומרת, אתה הולך פה לקצר את העולם בשביל להגיד אני מהר, זה לא הולך. והדבר השלישי, גילוי עריות. גילוי עריות זה הפך קיום העולם. זה בלבול של העולם. זה גריעה בעולם. ולא יכול להיות שבן אדם יעבור על גילוי עריות ויגיד אני ממשיך את העולם. לא יכול להיות דבר כזה. ולכן שלושת העבירות האלה יהרג ואל יעבור. אבל שאר הדברים, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. עכשיו השאלה היא כזאת. אני יכול בשבת לעשות איזושהי פעולה שהיא מהווה במרכאות כפולות חילול שבת על מנת שמישהו יחיה? התשובה היא, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ממילא אם אני אומר חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, על מי אני מדבר? על מי שבפוטנציאל שלו מחויב בשמירת שבת. שימו לב להגדרה, אני דייקתי, שלא יגידו דברים אחרים. מי שבפוטנציאל הוא מחויב בשמירת שבת. אז אם יש פרה שרוצה להמליט וקשה לה, והיא צועקת קשה לי, אפילו שרה, מה עושים בשבת?
לא עושים
כלום. צער בעלי חיים. צער בעלי חיים. אפשר לעשות דבר אחד משום צער בעלי חיים בשבת. לחלוב אותה. לשפוך את החלב. כי זה צער בעלי חיים, זה לא קיומי. זה להקל. ואנחנו זורקים, אין לנו שום צורך במה שיוצא. בחלב לא משתמשים. טוב, מה עושים היום? עזבו. באופן עקרוני אני מדבר. החלב הולך לשפיכה, לזריקה. כשפרה צועקת שהיא צריכה להמליט והיא לא מצליחה, אני צריך או לא צריך את מה שיצא ממנה? תעובר. אז זה בעיה. פה יש בעיה. בכל מקרה, נחזור לעניין שלנו. כיוון שכך, יש דברים שמותר לעשות אותם בשבת, אם אני מדבר על פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש. אפילו אם יש ספק, לא ברור לי זה שייך לפיקוח נפש או לא שייך. אני לא רופא, אני לא מבין בזה. אבל אני רואה בן אדם מתפתל מכאבי בטן. ממש יש לו כאבים, מה זה יכול להיות? עשרות דברים זה יכול להיות. יכול להיות סתם, אכל יותר מדי בשבת, אז לא אמר, רצה ואכל ליצנו בכוונה. אז הקדוש ברוך הוא לא חילץ את עצמותיו, ואז הוא מנסה לחלוץ ולא מצליח. או יכול להיות שזה דבר הרבה יותר גרוע, אפנדיצית, כל מיני דברים יכול להיות. ברגע שיש לי איזשהו ספק, אני לא יודע מה הדבר, אני קודם כל לוקח אותו לבדיקה. חדר מיון, רזמין אמבולנס, שום שאלה. לא הולכים לשאול את הרב בעניינים האלה. אני מדגיש וחוזר, שבוע שלנותי, הדגשנו את זה. לא שואלים רב בענייני ספק או פיקוח נפש. מיד מבצעים. ואם הרב נמצא, הרב בעצמו יבצע. הרמה כותב דווקא מצווה על ידי הגדולים. למה? שלא תהיה שבת מזולזלת בעיני הקטנים. גדול, אמרו לנו, אנחנו ילדים קטנים או אנשים פשוטים, תחללו שבת, הרב לא, כנראה חושבים שאנחנו, בשבילנו שבת זה לא רציני. אז גם אחר הוא ילך לחלל שבת, כי הרב בכל מקרה אמר לי לעשות את זה. הרב נמצא במקום, הרב יחלל שבת. הכל לפי דרגת הדחיפות. זאת אומרת, אם בן אדם התחיל קצת לכאוב לו ראש, אבל שמעתי לפני חודשיים שמישהו כאב לו ראש, ואחר כך, אחרי שכאב לו הראש, גילו שיש לו חס ושלום איזה גידול בראש. אז כל פעם שיכאב לו טיפה, זה היפוכונדר. זה ביטוי, מוכר ביטוי. זה בן אדם שהוא רודף מחלות. אני אחכה כאב ראש, ככה כמול. טוב, אם הכאב ראש הוא שבועיים, הוא שבוע, לא יודע בדיוק כמה, שמענו.
בשבת אבל אסור לקחת כמול.
אבל אם נפל כל גופו למשכב, אז עכשיו אנחנו מדברים על זה. בקיצור, מלאכות דאורייתא, אנחנו עוברים עליהם, למד את אבות מלאכה, אם יש צורך לחולה שיש בו סכנה, או ספק פיקוח נפש. אבל במקרים שיש חולה שאין לו סכנה, אין סכנה במחלה שלו. במקרה שזה חולה שאין בו סכנה, מותר לעבור רק על דברים דרבנן. מדוע? כי חכמים גזרו גזרות בשבת, העמידו סייגים, כדי שאדם לא יחלל שבת, במקום חולי, במקום צער, לא גזרו חכמים. הכללים האלה ברורים. לשים לב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, חי בהם ולא ימות בהם. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. זה הכלל השני. כלל השלישי, ספק או פיקוח נפש, או ספק פיקוח נפש, מחללים שבת. זה אומר, חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, זאת אומרת, מחיילים שבת בדאורייתא, חולה שאין בו סכנה, דרבנן, מותר, דאורייתא אסור. מדוע? כי חכמים, במקום חולי, במקום צער, לא גזרו את גזירותיהם. מפה מגיע כל הסימן, ועכשיו נראה את הסימן בפנים. הכללים ברורים? זה הבסיס לכל. ואידך, זיל גמור. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נראה בפנים. בואו נראה. מי שיש לו מחוש באלמה, והוא מתחזק והולך כברי. סעיף א', סימן שנקפחת. מי שיש לו מחוש באלמה, והוא מתחזק והולך כברי, אסור לעשות לו שום רפואה, ואפילו על ידי אינו יהודי, גזרה משום שחיקת סממנים. ברור? יש לו איזשהו כאב באצבע, ברגל. האם יש אפשרות לעשות לו איזושהי תרופה? נוזלים, שיחה, אני יודע מה, שהיא תרופה? לא. שיעור שעבר דיברנו על שיחה שהיא לא בבירור תרופה, זוכרים? סימן שין כף זין. אמרנו שאם רגילים לסוך בשמן, אז אפשר גם שבת, אלא אם כן, שמן מעורב עם עוד חומרים, שברור שזה לתרופה. למשל, עושים שמן עם אלכוהול. חממים, אני יודע מה, יש כל מיני תרופות סבתא כאלה. זה ברור שזה תרופה. אם זה ברור שזה תרופה, לא עושים בשבת. אבל לסוך שמן זית, למשל, אין בעיה, כי שמן זית גם סתם, לא דווקא חולה. אדם רוצה לעדן את אור. אז זה אפשרי. זה לגבי שיחה. וכל שאר הדברים אסור לעשות, ואפילו על ידי אינו יהודי. מה מיוחד באינו יהודי שהיינו יותר מקילים? אמירה לגוי בשבת היא איסור דרבנן, שבות. הגדר הוא שבות, זה אומר דרבנן. וכיוון שזה רק דרבנן, אולי היינו חושבים שמותר, אומר לנו השולחן ערוך, אם זה מחוש באלמה, אפילו דרבנן, אפילו על ידי אינו יהודי, לא. למה? כי זה דרבנן לדרבנן. משום גזרה משום שחיקת סממנים. חכמים גזרו על הדבר הזה. גזרת חכמים. אומר המשנה ברורה. כן, כן, בדיוק, בדיוק. זה גדר פחות מחולה שאין בו סכנה. כואב לו, אבל הוא מסתדר. הוא היה הולך לעבודה. לא נפל כל גופו למשכב. אני אומר לך כמה גדרים שהם נותנים את האינדיקציה מה הכוונה, חולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, נפל כל גופו למשכב. הוא לא יכול לתפקד. אין בזה, זה לא מתי מזה. אבל הוא לא יכול לתפקד, הוא כואב לו הראש בצורה חזקה. חייב לשכב במיטה. זה כבר סיפור אחר.
למרות שלא קיים כאן בכלל מציאות של שחיקת סממנים
בימים.
מה זה
שחיקת
סממנים? מי מכין תרופה
בבית?
יש לך הכל מוכן.
אתה צודק. כן. משנה ברורה, מחוש באלמה והוא מתחזק. דאם כאב לטובה וחלה, רואים סעיף קטן א'? אות א' במשנה ברורה? וחלה כל גופו על ידי זה או שנפל למשכב? אף שאין בו סכנה, מותר לעשות בשבילו רפואה שאין בה מלאכה. הוא חיי בסימן שכף זין וכי יגבנה, ועל ידי אינו יהודי מותר לעשות אפילו מלאכה גמורה. חדיל כמה בסעיף י' זין וסעיף ל' זין, אין שם. זאת אומרת, אם נפל כל גופו למשכב, זה כבר גדר של חולה, ואפילו שאין בו סכנה. מותר לעשות לו מלאכות. דרבנן. ואם על ידי גוי, אז גם מלאכות גמורות, זה נראה בהמשך. הסימן הזה הוא ארוך, יש לנו הרבה מה לדבר בו. שום רפואה, היינו אפילו הדברים שאין בהם משום מלאכה, גם כן אסוך. דלב סימן שכף זין, סעיף א', כמו שראינו, לסוך בשמן ואלכוהול, או דברים כאלה שברור שהם תרופה. ואפילו על ידינו יהודי, היינו אפילו דברים שהוא רק משום שבות, גם כן אסור על ידו, כיוון שהוא רק מחוש באלמה. אדם חושש בעצמו, כן, באיזשהו מקום, ועוד מעט נראה באיזה איברים מדובר. זאת אומרת, זה לא ברור, שבכל מקרה, אם יש לבן אדם מחוש בבטן, מה שנקרא בעבר שיש בו חלל, חלל הבטן, חלל הגוף, פה זה כבר סיפור אחר. אדם קיבל מכה ברגל, ואדם קיבל מכה בבטן. מה, איפה הסכנות? כולם יודעים היום, נכון? מכה בבטן, עוד יום יכולים לדעת את התוצאות. כי נקרא כבד, נקרא משהו, ועכשיו לא שמים לב, זה ברוך השם, נראה בסדר. אבל יש טיפה דימום, אתה מדבר אם זה דימום רציני. ויש טיפה דימום, ואחרי יום, שכבר זה התנפח, ואיזה סיפור, ניקור חזה, לא נעים בכלל. זה סכנה, סכנה. אז לכן מכה של חלל, שונה בהתייחסות שלה, ממכה של עבר סתם. עוד מעט נראה את הכל. כדאי שנתקדם. סעיף ב'. מי שיש לו חולי שסכנה, מצווה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים. בואו נרוץ לרב לשאול אותו, האם כדאי לחלל שבת על פלוני ידידי. עד שאתה תלחשות את הרב ותחזור, הרב לא עונה ב-SMS בשבת. זה לוקח כמה דקות יותר. בינתיים תזמין את האמבולנס. חבל על הזמן. מי יודע מה יקרה בכמה דקות? הכל יכול להיות. אומר רבי שלב, רואה ומצווה, סליחה, מצווה, לחלל עליו שבת, פירוש לעשות לו רפואה. ואתה משום דכתיב וחי בהם, ולא שימות בהם. והזריז, אין לקמה בסיף יתבט ובהגעה שם, במה שנכתוב שם במשנה ברורה. והם ביורד היה סוף סימן כפלונדה, והנה שתהיה הרפואה ידועה לאנשים, או על פי מומחה. זאת אומרת, כל תרופה שהיא ידועה, מוכרת, סטנדרטית, אנשים יודעים שזה התרופה, או שיש לנו פה מומחה, רופא, אחות, כל מי שמומחה בעניין, אנחנו מחללים שבת. אבל סתם, אם מישהו לא יודע, בן אדם חטף קביעה בשבת, נשפח עליו המחם של המים. בוא תשים לו לבן. מה אתם אומרים? אפשר לשים לו לבן. זה עוד קצת זיהום, חיידקים. אז למה היו פעם שמים לבן? אף אחד לא עשה קורס עזרה ראשונה? נו, מה עושים כשיש קביעה?
מה
עושים
כשיש
קביעה? קרח. למה? תנן את המקום, שלא יהיה יותר גרוע. אז פעם היו שמים לבן.
סור עושים מים קרים קרים על ממש בישירות בעזר. מים
קרים
תושרים, לא?
שים שקית עם קרח. בסדר. זאת אומרת, אנחנו רוצים, מגבת ידבק, זה בעיה. ידבק. אחר כך צריך לעשות ניתוח פלסטי. טוב, בכל מקרה צריכים לשים לב בדיוק מה עושים. על פי מומחה. ואם יש מישהו שהוא מומחה, אז בסדר, ואם אין מישהו שהוא מומחה, שאלה, בעיה. צריך לדעת שזה מה שעושים בדרך כלל. קיצור, כדאי לעשות קורס עזרה ראשונה. קורס עזרה ראשונה זה דבר חשוב. חשוב לעבור קורס. זה בכל מקום, בבית, בחוץ, איפה שנמצאים, כדאי שיהיה. טוב. והזריז אין לקמן, אמרנו. והשואל, פירוש, אותו האיש שהוא מתחסד, ויראה לחלל שבת בחולק הזה, אם על ידי מורה, הרי הוא שופך דמים, שבעודו שהוא הולך לשאול, יחלש החולה יותר ויוכל להסתכן. והרי הכתוב אומר, לא תעמוד. אדם ריח, אבל ירושל מאית, הנשאל הרי זה מגונה. פירוש, משוב שהתלמיד חכם במקומו, היה לו לדרוש בפירקה לכל, כדי שידעו כל העם ולא יצטרכו לשאולו. ואם החולה בעצמו מתיירה שעברו עליו את השבת, קופים אותו, מדברים על ליבו שהוא חסידות ששטות. לשים לב לשני הדברים שיש פה. השואל, הרי זה מגונה, והנשאל, לפי מה שכתוב, סליחה, בירושלמי כתוב, הנשאל הרי זה מגונה. השואל, הרי זה שופך דמים, והנשאל הרי זה מגונה. השואל בזבז זמן, והנשאל, מה הבעיה שלו?
לא
עשה אחריות מיניסטריאלית. אדוני הרב, הגעת לקהילה, דבר ראשון שאתה דורש בקהילה, בליל שבת הראשון. איך שאנשים נכנסו לבית הכנסת לראות מי הרב החדש, שהגיע, מה דורש הרב? רבותינו, ספק, פיקוח, נפש, תיסעו, תזמינו אמבולנס, אל תתחסדו, אל תבואו לשאול אותי, אוי ואבוי למי ששואל אותי, לא רוצה פה שאלות, ביצוע. לא בגלל שאני לא רוצה לענות על שאלות בשבת, אני הולך לישון אחרי הצ'ונט. אלא מכיוון שאם תבואו אתם שופכי דמים. ואני, כרב, מגונה. כיוון שספק פיקוח נפש, מחלל עם שבת. זו הדרשה הראשונה שצריכה להיות לכל רב שהגיע חדש לקהילתו. נושא ראשון. אז כבר בעזרת השם שתהיו רבנים, מה הנושא הראשון שאתם מדברים עליו בשבת? נו? ספק פיקוח נפש, מחלל עם שבת. זו הדרשה הראשונה. תתחילו להכין אותה. זה לא עוד הרבה זמן, בעזרת השם. טוב. כל מכה של חלל, הנה אמרנו שמכה של חלל זה חמור יותר ממכה בעבר סתם, בעבר לא חלול, אומר השולחן ערוך, כל מכה של חלל, דהיינו מהשיניים ולפנים, ושיניים עצמם בכלל, מחללים עליה את השבת. ודווקא שנתקלקל אחד מהאיברים הפנימיים מחמת מכה או בועה, אנחנו יוצא בזה, אבל מחושים אין נקראים מכה. מי שחושש בשיניו ומצטער עליו להוציאו, אומר לאינו יהודי להוציאו. כן, פעם זה היה הדבר שנעשה בבית, לוקחים פלייר, פטנט, ושולפים את השיניים. אז יכול להגיד לי, אינו יהודי, שישלוף לו את השני. טוב, היום הגייני, ואנחנו, הכל שיהיה הגיינה שלמה, ו... האם צריך לחשוש לחילול שבת הנלווה המיותר הנעשה בבית חולים כאשר מגיעים ביתר? אז קודם כל, ברגע שמגיעים לבית חולים, זהו, אנחנו נמצאים פה בספק פיקוח הנפש. לכאורה מותר לעשות מה שצריך לעשות. יש שאלה, האם באמבולנס ירשמו את השם שלנו ויקחו את התשלום עבור הנסיעה באמבולנס? טוב, כמובן שלא. ואני לא יודע מה קורה במקומות אחרים, אבל בירושלים לפחות מודעים לעניין, ואומרים לך שתבוא במוצאי שבת, או שאתה יודע לבד שבמוצאי שבת צריכים לבוא לשלם, אבל כל שאר הדברים, כרישום של לחץ דם, דופק, קצב נשימה, לא יודע, בקיצור, כל הדברים שעושים אותם, חייבים לרשום אותם. זה לא נלווה, זה דבר שהוא מחויב. מדוע? כי אם לא ידעו מה היה איתך לפני רבע שעה ויבואו עכשיו לבדוק מה קורה, אז לא ידעו את ההשוואה בין המצב שלך לפני רבע שעה לעכשיו. יחשבו אולי שזה טוב, אבל היה שינוי. או לטובה או חס ושלום לרעה. לא יודעים מה המצב, חייבים לכתוב. אי אפשר לוותר על הכתיבה. יש דבר אחד שהוא בעייתי בחדרי מיון, וזה מכתב שחרור. הרופא רוצה בשבת לכתוב מכתב שחרור. מי צריך מכתב שחרור בשבת בחדר מיון? מי שהוא בריא. כי אם הוא היה חולה, לא היו כתוב לו מכתב שחרור. אז מה אתה עושה עכשיו? אדוני הרופא המלומד, אתה כותב מכתב שחרור? יש לי חבר שכשהוא היה בהתמחות בהדסה עין כרם, הוא בזבז במרכאות כפולות את כל השכר שהוא קיבל בתורנויות בשבת, כי מחויבים לעשות תורנויות בשבת, על גוי שיכתוב לו מכתבי שחרור. כי בית החולים לא מסכים. יש פה בעיה של פקיקת בית החולים. ויש פה בעיה איך אתה שולח בן אדם בלי מכתב שחרור, על אף שבאופן עקרוני, פקוק. יש פקק תנועה. אנשים מתאשפזו, אתה רוצה לשחרר אותם, אבל החדר מיון מתמלא. טוב, אז אפשר לעשות פתרונות. אפשר להביא גוי שזה המקצוע שלו, כמו שיש בשערי צדק למשל. אפשר לעשות חדרים נוספים לשהייה, לאנשים שאמורים להשתחרר. כל עוד אין פתרונות כאלה, אז הרופא שומר המצוות סובל. ולבשל, מכתבי שחרור זה דבר שלא כותבים אותו. אז אם אנחנו צריכים להשתחרר בשבת, אומרים לרופא, שמה, אנחנו הולכים לבית הכנסת. מוצא שבת נבוא למכתב שחרור. לא צריכים עכשיו מכתב שחרור. טוב, אז יש בעיה. מה הבעיה? הוא גומר את המשמרת, הוא הולך בשלוש. שבת יוצאת בשש. יש בעיות בזה, יש בעיות.
אבל לכל שבת זה קשור בדברים יותר יסודיים, של תיעוד של השחרור של הרופא.
יפה, אבל השחרור... כל עוד הוא מתעד בדיקות, הוא מתעד תוצאות, הוא מתעד את מצב גופו, מצבו הפיזיולוגי של החולה, אין לי בעיה. אבל הרגע שהוא גמר את הכל, והוא צריך רק לעשות סיכום כדי לכתוב, מה זה בכתב שחרור? סיכום מה היה, וכרגיל כותבים שאם ממשיכים מחושים או משהו כזה, לגשת לרופא. אז זה דבר שאפשר לעשות אותו גם מוצאי שבת. הדבר היחיד שמישהו פעם רצה לבוא ולהגיד שאולי יש מקום להקל, זה שלא לפקוק את בית החולים. אם אני לא משחרר אנשים, בית החולים עמוס, גם ככה בחורף, בתי החולים 180-220% תפוסה, זה בעיה. זה בעיה. טוב. אז אלה הם הדברים. בכל מקרה מה שראינו, מכה של חלל, בואו נראה גם את סעיף ד' כדי שנשלים את הנושא של חלל. ומכה של חלל אינה צריכה עומד, שאפילו אם אין שם בקיעים והחולה אינו אומר כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. אבל כשיודעים ומכירים באותו חולי שממתין ואין צריך חילול, אסור לחלל עליו אף על פי שהיא מכה של חלל. לשים לב, אנחנו מחמירים במכה של חלל, מתי? שלא יודעים מה זה. אבל אם אני כבר הבחנתי, אני יודע בדיוק מה הבעיה של הבן אדם. אני יודע שיש איזשהו דבר לחלוטין לא מסוכן. וגם לא התפתח מזה אפשרות של סיכון. זה לא דבר שהולך ומתמשך שיכול להביא לסיכון. במקרה כזה, מכה של חלל גם לא מחללים שבת. כל עוד לא ברור לי ב-100% שהמכה הזאת של חלל היא לא מסוכנת, מחללים שבת. בכל מה שצריך. זה ההבדל בין מכה של חלל, ועוד מעט נראה, מכה של גב היד, מכה שינה של חלל, מתי מחלל. בואו נראה משנה ברורה. סעיף ג' זה סעיף קטן ז' במשנה ברורה. מהשיניים, בכל שכן, אם חלה מקום מושב השיניים, דהיינו החניכיים, בוודאי הם בכלל מכה שבתוך חלל הגוף. באמת מחלת חניכיים יכולה להפיל את השיניים. זה יותר חמור מהמכה בשן עצמה. ושיניים עצמם דהיינו יחד יקייב לטובה, וחלה כל גופו על ידי זה, אף שלא נפל למשכב, ולאפוקה מחששה באלמה בשינה ואיננו בכלל זה. זאת אומרת, אם הוא כבר יש לו גירוי בשיניים, כואב לו קצת. אבל זה לא כאב שיניים, מה שנקרא, שקופצים לתקרה. דרך אגב, אני אומר, כאב שיניים זה הכאב היחיד שלא מתים ממנו. כל שאר כאבים אפשר למות מהם. אז כמה שזה כואב, לא מתים מזה. אבל בכל זאת, ברגע שיש כאב שיניים חזק, ממש כאב שיניים, אנחנו מחללים שבת. וכדי כמה סעיף ללמד בית. וכל שכן מחלת צפידנה, שמתחלת בפה ומסיימת בבני מאיים וסימנה, שנותן כלום משהו לתוך פיו סביבות השיניים, יוצאים מהן השיניים דם, שמחיילים עליה שבת, והפרש יש ביניו. בצפידנה, אפילו החולה והרופא אומרים, אני צריך חילול, אמרים להם שאין בקיאים בזה, כי מקובל ביד חז"ל שסכנה היא. ובשאר כאב השיניים נחשיב כמכה של חלל וסתם מחללים. כשאומר הרופא או החולה שאין צריכים, אין מחללים. זאת אומרת, לשים לב להבדל בין מחלה ידועה על ידי חכמים, שהיא מחלה שיכולה להביא לידי סכנה, אפילו שהרופא הפרטי הספציפי הזה פה במקום אומר, רבותינו, אל תדאגו כל כך, זה בסדר, לא שומעים לו. כי אם חכמים אמרו שזו מחלה מסוכנת, הרופא לא יכול לדעת שזה לא מסוכן. ההשערה שלו לא מתקבלת. אבל במקרה שלא ברור, סכנה לא סכנה, מה שאומר הרופא זה קובע. ואם הרופא אומר זה לא סכנה, לא סכנה. סעיף קטן ט', ודווקא שנתקלקל אחד מהאיברים הפנימיים, אומר הרב שבורה, זה מדובר על הרשע, המכה שבחלל הגוף. סעיף יהוד, הוא מצטער, היינו זה כאב לטובה. זאת אומרת, כואב לו הרבה. הוא מצטער כל כך עד שחלה כל גופו על ידי זה. אף שאינו נופל למשכב. ברגע שכל גופו כואב, וכל בהם בביאור הלכה. ואף שמתחילה מבואר דחול לי השיניים מקרה של חלל, מכל מקום אינו מותר הוצאה על ידי ישראל, שהוצאת השן אינה רפואה ידועה. ועד רבה, לפעמים יש חשש סכנת על ידי זה. למה יש חשש סכנה כשמוציאים שן? זיהום. דימום, זיהום, כן. ועד אמיתי רשוחה אנחנו מקודם לחלל עליהם שבת, היינו לרפות המחלה על ידי סמים שלא יהיה צריך להוציאה. זאת אומרת, מה שאמרנו מקודם לפי השולחן ערוך, שאם יש כאב שיניים חזק שכואב לו כל הגוף, או זאת אומרת שמכה בשן, סליחה, אפילו לא כואב כל הגוף, מכה בחלל הפה, אפילו שיניים אפשר לחלל שבת, זה על ידי תרופות, סמים. אבל להוציא שן, רק אם כל גופו כואב, ועל ידי גוי. זה הרמה. השולחן ערוך דיבר על רפואה, והרמה דיבר על ניתוח כירורגי להוציא. וניתוח כירורגי להוציא, זה אנחנו אומרים, דווקא אם ברור שזה טוב, כי יש מקרים שזה יכול להביא לידי סכנה. דרך אגב, גם רופא שיניים היום משתדלים לעקור שן רק אחרי טיפול אנטיביוטי אם יש דלקת. לא מוציאים שן כשיש דלקת. זה יכול להתפרץ. אז משתדלים לתת קודם תרופה, קודם אנטיביוטיקה, אחרי שהמקום רגוע, שקט, בריא, לפני שיתפרץ בפעם הבאה, עוקרים את השם, כדי שלא יהיה זיהום וכל מה שקשה. טוב. כן. אומר אלו יהודי, ואף אגב שהוא פותח פיו וממציא את שינו להוציאו, קיים עליהם במסייע, אין בו ממש, ובטס מערך בעניין זה ודעתו להחמיר. אבל הרבה אחרונים דעתם כשולחן ארוך, שדרך אגב, מה זה כשולחן ארוך? זה אמנם בית יוסף, אבל זה לא מפייר בשולחן ארוך, זה הרמה. שים לב. לאינו יהודי להוציאו, אבל לא על ידי ישראל לכולי עלמא. דהוצאת שנו מלאכה דאורייתא, דהחובה לרפואה. ואין לקמם בערך סעיף י', דנפקא מינה מזה גם לעניינינו. טוב. מכה שחלה אינה צריכה עומד. פירוש אם הוא מסוכן לשעתו או לא, אלא כל שרגילים לעשות בחול עושים לו, ממאכלים או רפואות, או משמע אף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא. כיוון שהחול יש בו סכנה, ויש בדבר צורך קצת, ורגילים לעשותו בחול, עושים גם בשבת. והאם בביאור הלכה שהבאנו מכמה פוסקים, דסביר עליו, שאפילו במקום שצריך חילול, אין בחלילים על ידי ישראל, ובדבר שיש לחוש בו שאם לא יעשה הוא לא יכבד, שאם לא יעשה הוא לא, יכבד עליו חוליו ויוכל להסתכן. אבל כל שברור שאין במניעת אותו דבר חשש סכנה, אף על פי שמכל מקום צריכו לו, ורגילים לעשות לו, אין עושים אותו בשבת, אלא על ידי אינו יהודי, כדין צורכי חולה שאין בו סכנה. ועל כן בוודאי מה נכון להחמיר באיסור של תורה, בהן בביאור הלכה ומה שכתבנו בסוף דברנו. זאת אומרת, בכל מקרה מה שאנחנו רואים, שאם יש צורך לעשות איזושהי פעולה, מותר לעשות כל פעולה שרגילים לעשות בחול. אלא שיש מי שמחמיר ואומר, שאם זו פעולה לא נדרשת, לא חייבים. אני אתן את הדוגמה, היא דוגמה עקרונית, עקרונית. האם כשאני מחלל שבת לצורך חולה, מותר לי לעשות הכל כמו בימי חול, או שאני צריך לברור את הדברים המיוחדים לשבת? דוגמה אני אתן. נוסע באוטו לקחת חולה לבית חולים. להפעיל וינקרים או לא? אתה פסקת, יש פה מחלוקת. יש פה שתי דעות, לכן אני אומר, יש פה שתי דעות. יש מי שאומר, תעשה כרגיל, כמו שאומר רמי, תעשה כרגיל הכל, כי הבן שאם אתה תתחיל לחשוב כן לעשות וינקרים או לא להפעיל וינקרים, בסוף אתה תחשוב על דברים אחרים ולא תיסע כמו שצריך. יש מי שאומר, מה הבעיה, אל תפעיל וינקרים. ויש מי שאומר, לא, תפעיל וינקרים, אולי יש אנשים מחללי שבת שנוסעים אחריך. ולא ישימו לב שאתה פונה, ויכנסו בצד שמאל, ואתה פנית שמאל, ונתיר שמאל, סכנה. כל אפשרות קיימות. האם אני פועל כרגיל או לא? הדרך הפשוטה ביותר, הטובה ביותר היא, כי אנחנו רואים שגם במשנה ברורה יש פה מחלוקת, אם אני מעריך או מקשה, מכביד, על הפעולות, כיוון שאני בורר אילו פעולות לעשות ואילו לא, לעשות הכל. אם אני לא מסתבך בשום דבר, הראש שלי עובד כל כך טוב, שגם אם אני מוותר על פעולות, אני יודע מה הפעולות הבאות, ואני לא מעריך את השהות והזמן עד שהחולה מגיע, או עד שעושים לו את הפעולות הנדרשות, אז אפשר לוותר חלק פעולות מה שלא צריך. ובאופן עקרוני אלה שתי דעות. האם ברגע שאנחנו מטפלים בחולה, הכל מותר? או שמותר לנו לעשות רק דברים נקודתיים ספציפיים. וכמו שאנחנו רואים, אם זה לא מציק, לא מפריע, מה אכפת לנו? אם זה יכול לגרום איזשהו נזק, עיכוב, שיהוי, אפילו בטיפול לחולה, נעשה את כל הפעולות הנדרשות, כמה שיותר מהר, כי כמו שאמרנו, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. אומר המשנה ברורה בספטת וב, כשיודעים, וכל שכן, כשהרופא או החולה אומרים שאין צריך, שאין מחללים, מכירים אותו חולי שממתין, רוצה לומר שמכירים בבירור שלא יתגבר חולי יותר על ידי שנמתין עד הלילה במוצאי שבת. כן, אז במקרה כזה, אם ברור לנו כשמש ביום, לא בחורף, בקיץ, שהשמש זורחת, שאין שום סכנה בעניין, אז אין לנו בעיה. אנחנו יכולים לחכות. אבל אם יש איזשהו חשש, תמיד אנחנו נעשה את הפעולות הנדרשות, על מנת שאדם לא יגיע אפילו לסכנה עתידית. עכשיו זה בסדר, עוד יומיים. תעשה את הפעולה עכשיו כדי שלא תהיה שום בעיה אחר כך. דוגמה פשוטה אני אתן. בן אדם שנפצע מברזל חלוד, ויודע על פי הפנקס חיסונים שלו שהוא לא מחוסן מטטנוס. צא פרטים במקום אחר. הוא יודע שהוא לא מחוסן מטטנוס. טטנוס צריכים לקבל תוך פרק זמן 12 שעות, לא יודע כמה. הוא חטף מכה בליל שבת. מה הוא יחכה למוצא שבת? ביום המוצא שבת, תגידו לו, אדוני, נדבקת, 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 לא. ואוי ואבוי מי שנדבקת. זה השם ישמור ויציל. אין דבר כזה. ברגע שאדם יודע שהוא לא מחוסן, והוא קיבל איזשהו מכה עם סבירות להידבקות בטטנוס, לך לקבל זריקה. למה? כי יכול להיות עוד יום, יומיים, אם נפגעת מזה, אתה תתחיל להרגיש חס ושלום, וחס וחלילה מה שמרגיש את זה. זה דבר מאוד מסוכן. מאוד מסוכן, עברי פי פחת. אז זה דוגמה. הוא לא ימתין. בסדר, הוא הולך, מה בסך הכל, מכה ביד, אני יודע מה, מה... אין שום בעיה. לא. מכה כזאת, מקבלים טטנוס. גש, אתה רוצה ללכת ברגל, לא מפריע לך, לא מציק לך, אין בעיה. אבל הוא יכול לגשת, איך שהוא רוצה. כי הוא צריך לקבל טטנוס. אפילו שלא נפל כל גופו למשכב. כי המכה הזאת, יש לנו חשש מאופן המכה וצורת המכה, ממה הוא קיבל את המכה, שהוא ייכנס לסכנה. בעזרת השם שכולנו נהיה בריאים, ונשמור שבתות בשמחה. נאכל ונשתה כמו שצריך. ובעזרת השם, לא נצטרך את כל הרפואה ורופאים. כל טוב. אפשר לפעל ערבית?
סלם
עליכם. נביא אחד.